המחקר במשך השנים האחרונות, אפשר להגיד ככה, מאז התחלת המאה. ישנם שני מאמרים, אחד שנכתב על ידי ארנס והשני על ידי דייביס, שבו הם טענו שאין מושג מצפון במקרא ואפילו לא אצל חז"ל. הדבר הזה בא, שאומר דייביס, מפני שמחשבת חז"ל הייתה מעוניינת לא באינטרוספקציה אלא בתיאונומיה, לא בהסתכלות של האדם אל תוך עצמו, השקפה אינטרוספקטיבית, אלא בעובדה שאני עומד בפני החוק האלוהי ואני מקיים את החוק האלוהי. משהו דומה, כי אולי בהבדלים דקים מאוד וקלים מאוד, מה ששמענו מקאנט. האמת היא שהשאלה הזאת על המצפון היא שאלה מעניינת, ובאמת אנחנו עומדים פה בשאלה מה פירושו של אותו מצפון. אנחנו מכירים את המצפון שמאפשר לחברי כנסת להצביע נגד עמדות מפלגותיהם, פחות או יותר מצפון שפירושו שאני נותן איזשהו זכות לאינדיבידואל מול הקבוצה, אבל אנחנו מכירים במסת מצפון אחר, והייתי אומר את שלושת התפקידים של מצפון, או אולי שלושת המצפונים, המצפון בתור מחוקק, המצפון בתור שופט והמצפון בתור תליין. מי שרוצה להיזכר אפילו על החטא ועונשו או על כל מיני יצירות אחרות, הוא רואה למשל את התפקידים השונים של המצפון, המחוקק, השופט והתליין. אבל השעה היא באמת המעניין שהמילה מצפון עצמה היא מילה של ימי הביניים, והיא לא כל כך חשובה בעצם הדיון שלה, אלא בעובדה האם אנחנו מעוניינים או לא מעוניינים במו הפנימי של האדם. אני חושב שכאן האנשים שבאו וטענו שאין מושג כזה של מצפון ואין מושג של עולם פנימי בעולם ההגותי של חז"ל או של המקרא, לא רק שטעו ועיתו, אלא פשוט מאוד לא ראו את מה שנמצא לפניהם, אבל ללא ספק שקיימת מסורת מסוימת שמדגישה דווקא את הצד הפנימי של האדם ולא את הצד החיצוני. אני אביא דוגמה פשוטה מאוד, אחת מיני רבות, שהיא לקוחה ממסכת קידושין. הזכרתי בשיחתנו הקודמת את המשל של שופנאוור על האדם שרוקט עם אשתו כשהוא חושב שהיא אישה זרה, וכמובן נהנה מריקוד זה. המעניין הוא שהדוגמה הזאת היא לא דוגמה של שופנאוור, אלא היא מצויה בגמרא בנוסח אחר, חזק קצת יותר. הגמרא בקידושין פ"א עמוד ב' מספר לנו מעשה על המורה שאשתו העמידה לו בניסיון, או אולי לשם שעשוע, ורצתה לגרות אותו, והיא מתחפשת, מתקשטת בקישוטי פסמים ואפרסמון, ועוברת לפניו פעם, פעמיים, עד שהוא החושב אותה לזרה, מתפתה וחוטא או מנסה להחביתה. המורה הזה חוזר לביתו ורוצה להעניש את עצמו. אשתו מנסה למנע אותו מלעשות את המעשה הזה, והוא מגלה לו את האמת. הוא לא רוצה להאמין לה, עד שהיא נותנת לו סימנים מובהקים והוא משתמע. אבל הוא אומר, ענה מיה לאיסורי חבני. בארמית, אני על כל פנים התכוונתי לאיסור. ובגמרא מסיימת, כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד שמת באותה מיטה. אנחנו פה רואים דוגמה מעניינת שהנוסח, הגמרא מביאה אחר כך נוסח של התנאים, של רבי עקיבא. כשרבי עקיבא היה מגיע לפסוק אישה אפירה ואשת לחלה, היה בוכה ואומר, מי שנתכוון לאכול בחזיר ועלה בידו בשר טלה, אמרה תורה, צריכה צריכה. מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, לקט כמה וכמה. מראה בוודאי שהדוגמה היא לא רק מעניינת בגלל מי שמתכוון לאכול חזיר ואכל חזיר. הדוגמה מעניינת לגבי הצד השני, שהתורה דורשת כפרה מאדם שחשב שעשה מעשה לא נכון, שעשה עבירה, למרות שמבחינה פורמלית לא עשה אותם. כן, אבל נזכור שאילו הם הפרושים, נכון שאותם החכמים שהחוקרים אמרו עליהם שהם מעוניינים אך ורק בצד הפורמלי והמעשי של אדם ולא בעולמו הפנימי. זה מקרה מיוחד שאני הייתי קורא אותו, זה המקרה של אנטי שוגק. שהשוגק זה כשמישהו עושה מעשה מסוים בפועל, אבל כוונתו איננה איתו, לא התכוון לזה. אבל מה יהיה דינו של האנטי שוגג, של האדם שהתכוון לעשות מעשה ולא עשה אותו? מה יהיה האדם שבעצם משתעשע בכל מיני עירורים רעים ובכל מיני מחשבות רעות, מחשבות של פשע? אנחנו יודעים אם כן שאין אולי מערכת כמו המערכת התלמודית שהדישה כל כך הרבה את החשיבות של המעשה, של הכוונה, ואפילו שדנה על הכוונה בלבד, אפילו ללא המעשה. ובשך הגמרא, בנוסח השני של הגמרא, במסכת נזיר, דורש רבי יוחנן את הפסוק, כי ישרים דרכי השם וצדיקים, וצדיקים ילכו בהם, ורשעים יכשלו בהם, והוא מדגיש שישרים דרכי השם, פירוש הדבר אותה דרך, תחשב את אדם אחד לעבירה, ואצל השני למצווה, לפי הכוונה שכוונו בה. כלומר, יש כאן ללא ספק התייחסות ברורה לעולמו הפנימי, הרבה מעבר למה שאנחנו היינו אומרים, וכאן צריך לעשות צדק מסוים לעולמו הפנימי של חז"ל, אבל אני חושב שיותר מצדק. מפני שאנחנו דיברנו עד עכשיו על אלטרנטיבה מסוימת שכהן העמיד, אבל בעצם קיימת אלטרנטיבה אחרת, אלטרנטיבה לחלוטין שונה. ובאמת, כאשר בקניגסברג קאנט כתב את הביקורת התבונה המעשית ודן ברכים את היהדות, פחות או יותר באותה תקופה ישב בלידי אדם אחר שהוא כתב ספר שני שידוע בספר התניא על שם התחלתו, והוא ניתח שם רעיון תלמודי שבמחשבה שנייה הוא מהווה מאינטרנטיבה לדרך האוטונומיה, ואת זה אני רוצה להציב בפניכם כדי שתוכלו לדון אתם עצמכם על זה, ובואו ונראה אדגים את הדבר. הגענו עכשיו סוף סוף לדבריו של הרמב״ם ברגביו. הרמב״ם שאל שם את השאלה, מי עולה על מי? הכובש את יצרו או החסיד? כלומר, מי מדרגתו של מי גבוהה ביותר? האדם שאומר, אני רוצה לרצוח אותו, אבל החוק מונע ממני שאני ארצח אותו, ריבונו של עולם מונע ממני שאני ארצח אותו, או כתוב לא תרצח או מה שלא יהיה, לפי הנוסח שאנחנו רוצים לקבל, או מי שאיננו מסוגל לרצוח את הזולת. מי מדרגתו של מי עולה על מי? כן, ללא ספק שיש לנו פסוק ידוע מאוד שהרמב״ם מצטטו, אל תאמר אינני רוצה לאכול חזיר, אני רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא אסר עליי. לכי אורה, אומר הרמב״ם, מפה בא איזה דוגמה שהכובש את יצרו, העמדה האוטונומית נוסח זה, שאנחנו נמצא איזה מין עובדה של אוטונומיה עכשיו מסוג חדש לחלוטין, היא בעצם צודקת. אבל הרמב״ם בא ומלמד אותנו שאנחנו צריכים לחלק פה בין מטרות. כשמדובר בדברים סמליים, פורמליים, אז אני צריך לומר שאני נשמע לחוק. למשל, אם חייל יבוא ויאמר, אני לובש את הכומתה, אז מותר לו לומר, ואולי הוא צריך לומר, שהוא לובש את הכומתה לא מפני שהכומתה של צמר היא מתאימה לו או הוא אוהב אותה, אלא מפני שהוא עושה את זה בתור חלק של המשמעת שלו למערכת הצבאית, חושב שיש כאן איזשהו ערך מסוים בעצם האוניפורמיות, האוניפורמיזציה או קיומה של סמל מסוים שאני צריך ללכת ולבוש בצורה כזאת. זה נכון לגבי הכומתה, אבל כשזה נוגע לעמדה מוסרית אין הדבר כך. כשנוגע לעמדה מוסרית אסור לי לומר שאני עושה את זה אך ורק להישמעות לחוק, אלא אני צריך להגיע למדרגה מסוימת שבו אני אפילו לא ארצה לעשות את הדבר הזה. רבים אחרות, אנחנו עומדים פה בפני אלטרנטיבה לא קנטיאנית, ואני אדגימה באופן מאוד מאוד פשוט. בואו ונחזור אל הדגם ששמענו פעמיים. ניקח לנו דוגמה של אדם, גבר ואישה, לא חשוב, שאיננו מרמה את בן זוגו. ניקח לנו עכשיו גבר איננו מרמה את בן זוגו. למה איננו מרמה? קאנט יבוא ולומר, אם אני אינני מרמה אותה בגלל שאני מפחד מכל מיני מסקנות, בגלל שאני מפחד מהסקנדלים, בגלל שאני מפחד מהבעיות שיהיו אחר כך, אזי אני כמובן אינני אוטונומי. אז למה אני צריך לא לרמות אותה? למה אסור לי לרמות אותה? מפני שאני צריך להישמע לחוק, לכלל נאמנות, לעיקרון הזה שאני צריך להיות נאמן, ואני צריך להבין מה פשר של אותה נאמנות. עד כאן קאנט. הרמב״ם, וזה רעיון שחוות פיתח, אומר אלטרנטיבה. לא נכון. אני צריך להיות מאוהב בצורה כזאת שאני לא אעלה על דעתי אפילו את האפשרות של לרמות את אשתי. וזאת אלטרנטיבה החלוטין שונה מאשר האוטונומיה הקנטיאנית. זאת אוטונומיה שמביאה לנו מצד השני. ובעקבות הרעיון הזה, וזה כמובן רעיון מקראי כבר, אני אחר כך נגיד איכן הוא נמצא באופן מאוד מאוד פשוט, אבל בעקבות הרמב״ם ובעקבות התלמוד, אומר לנו, אנחנו קוראים בתניה, שהנה יש פה שתי ירות ויש העמדה של הבינוני ושל הצדיק. האדם שזקו לחוק, כדי להתגבר על יצרו, זה הבינוני. מי אתה, פחות או יותר. אבל מי הוא אותו צדיק? זה האדם שהגיע לידי שינוי טוטלי של אישיותו המוסרית, והוא כבר באיזשהו אופן ביטל את היצר שלו, שינה את היצר הרע שלו, והוא כבר איננו עושה את המעשה המוסרי אך ורק בגלל שעומד עליו חוק כמו נבות שמוטל עליו ומכה אותו ואומר לו עשה, אלא הדברים עכשיו נובעים מתוך פנימותו של האדם. ואותו האדם, אם כן, כבר הגיע למדרגה כזאת של אהבה, שאיננו לא מרמה, הוא איננו נאמן בגלל נאמנות חוק או בגלל נאמנות לחוזה שהוא חתם, אלא בגלל שלא יכול לעלות על דעתו, ולא רק את זה שלא יכול לעלות על דעתו, אלא פשוט מפני שככה הוא אוהב. הרעיון הזה, זה בעצם הרעיון של הצדיק, שיש בזה ביטוי כאילו לשמדרגות. יש שם מדרגה הגבוהה של התקפיה, של הכפייה הפנימית שיש באדם. כלומר, אנחנו מדברים על אוטונומיה וטרונומיה כאילו כפייה חיצונית, אבל לא, יש גם כפייה פנימית. אני כופה את עצמי בהתאם לחוק. זהו מדרגה נמוכה מאוד. ישנה המדרגה של הפיקסית, היטפחה. וזאת המדרגה שבה אני הפך את עצמי כבר באופן כזה, שאפילו היצר הרע כבר נהפך לחיל היצר הטוב. עכשיו, והמדרגה הזאת, האם אנחנו יכולים להגיע למדרגה הזאת, זו בעצם האידיאל החבדי, או האידיאל, הייתי אומר, מול האידיאל של קאנט, יש כאן אידיאל אחר, והאידיאל יש לו באמת מקורות רבות, מקורות רבים, ואביא דוגמה אחת שהייתה, אולי טריוויאלית, שהייתה ללא ספק מקור ללעג ולבחות רבות מאוד, אבל אם אנחנו נזכרים עכשיו, שבעשרת הדיברות כתוב לא רק לא תרצח ולא תגנוב ולא תינף, אלא כתוב גם לא תחמות, אנחנו רואים פה שהמקרא מעוניין, וללא ספק אותם חושבים שזכרנו קודם מסכים את הפירוש החזלי שיש השלכות מעשיות ללא תחמות. ההלכה נתנה פירוש מעשי ללא תחמות, כמו למשל שאני עושה פעולות באמצעות החוק כדי להעביר לרשותי דברים שאינם שלי, אבל למרות הכל אי אפשר פה לכפור בעובדה שלא תחמות, הוא לא תחמות, הוא לא טבע, וחזל הבינו את זה, ולא, המקרא לא יצא מדי טוב, ודאי וודאי לא במקרא, וגם לא אצל חזל. ופירוש דבר שיש כאן איזשהו עניין במציאות אחרת, שהיא כמובן לסייע גם באלטרנטיבה לחבד, וזו הייתה תנועת המוסר, שניתן עליה בהזדמנות אחרת, אבל בעיקרו של דבר אנחנו רואים כאן עד כמה יש איזשהו עניין לא רק במציאות החיצונה, במציאות הפנימית. עד כדי ככה, שאנחנו עכשיו חוזרים לרעיון, אנחנו חוזרים לשיטה שמצאנו בימי הביניים, לשיטה שמעוניינת במה שאני קראתי פסיכודרמה. היא לא כל כך מעוניינת במה שקורה בתיאטרון בחוץ. היא לא רק מעוניינת בזה שאתה תעשה, תצליח להעביר לקהל הצופים איזשהו יצירה מסוימת, איזשהו מסר. אלא אני מעוניין קודם כל בתיאטרון כמשפיע השחקנים עצמם, כמשנים את השחקנים. זה מוסר אחר, וזה המוסר שאנחנו מוצאים אותו מאז המקרא, זה המוסר שבא לידי ביטוי בולט אצל איוב, בוידוי של איוב. נכון, כשהוא בא ומתוודע על המחשבות שהיו לו, הצצות שהיו לו ולא על המעשים שהוא עשה, ואנחנו רואים פה לפתע ביטוי שאנחנו יכולים למצוא מה שהייתי קורא באופן מאוד מאוד פרובוקטיבי אולי, מוסר לסוליפסיסטים. כן, נער לעצמנו את העמדה הסוליפסיסטית, זאת אותה עמדה, אם אתם רוצים, אקסטרווגנטית, אם אתם רוצים, מטורפת של הפילוסופים שבנים, אתם יודעים מה? אני לבד קיים בעולם. אתם כולכם חלום שלי, דמיונות שלי, תוכיחו לי שאומנם אני מינם ככה. יהיה לכם קשה מאוד להוכיח לי שלא נכון שאני קיים. אני, היה לי מורה פעם בפילוסופיה, נכון, לפני 300 שנה, שלימד אותי שאני קיים. זה היה דקארט. הוא לימד אותי ושכנע אותי שאני קיים, אני חושב, לפיכך אני קיים. הוא לא הצליח לשכנע אותי שאתם קיימים, לא המקליטים כאן ואפילו לא השומעים ברדיו. זה סוליפסיסטי. אבל עכשיו נשאלת השאלה, אם אני אהיה בעל עמדה סוליפסיסטית כזאת, ייתכן בכלל מוסר? הנה המוסר הוא כנראה יצירה חברתית, אבל לפי גישתו של חב"ד, לפי גישתם של בעלי המוסר ולפי גישתו של הרמב״ם, גם לסוליפסיסט גם יש מוסר, מוסר שלא מתעניין כל כך בתוצאות של המעשה, אלא מתעניין באיזה מין סוג של אישיות אתה יצרת. אני צריך להיות מוסרי מפני שהאישיות המוסרית שלי היא בעצם המטרה האחרונה. ואזי אני נזכר בדברים ששמעתי פעם מבחור ישיבה, ושהם בעצם מהווים את האנטיתזה לדברים שאנחנו שומעים אותם יום יום, אולי גם ברוח קנטיאנית. ויש אנשים שאומרים דבר שמצוטט עד אינסוף, הדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות. נחשוב טוב מה פירוש רצופה. המרצפות לגיהינום סלולה, נכון, הדרך לגיהינום סלולה בכוונות טובות. האמת היא שלפי הגישה שאנחנו מעמידים כאן, לימד אותי אותו בחור ישיבה, צריך לומר בדיוק את ההפך. הדרך לגיהינום רצופה מעשים טובים, מפני שאם האמת, מה שהקדוש ברוך הוא שופט בסופו של דבר, אלו הם הכוונות, אזי יכול להיות שעשיתי מעשים טובים, אבל הם היו בכוונות אחרות, כוונות לא נכונות, ואזי יכול להיות שהם מביאות אותי דווקא לאותו גיהינום. וכאן הצורך לדון לא רק על המעשה, לדון על המחשבה, היא ללא ספק אחת מנכסי צון ברזל של המחשבה היהודית. אבל המהפכה הגדולה שבכיוון זה נעשה דווקא במחשבה היהודית החדשה, וזו במסגרת של תורת המוסר שקמה והתפתחה מאז סוף המאה שעבר. כדי להבין את מלוא משמעותה של העמדה הזאת, אנחנו צריכים אולי לזכור שבשנים האחרונות, אפשר להגיד ככה, גם בדורות האחרונים, אנחנו היינו עדים להתקפה על מצפון ועל אותו עולם פנימי מהכיוון השני. אנחנו כמובן ניסינו להגן על העובדה הטריוויאלית, אבל אין כמעט עמדה טריוויאלית שאתה לא חייב להגן עליה לפעמים, שבאמת היהדות מכירה או מתייחסת לעולם הפנימי של האדם. אבל אנחנו נזכרים מיד מה שאמרתי כבר בשיחתנו הראשונה, שראושנינק אמר, כתב בספר שתיאר את שיחותיו האמיתיות או הדמיוניות עם היטלר, שוודאי יש בהם יותר מגרעין אחד של אמת, לדבריו של הצורר, המצפון הוא יצירה יהודית. אולם מעניין שהדבר הזה קיבל התקפה מכיוון אחר לחלוטין. והביטוי אולי הנחמד ביותר להתקפה זו נמצא בהצגה תיאטרונית של ארצ'יבלד מקלייש, שנקראת JB. השומע מיד ירגיש ש-JB זה פשוט מאוד ג'וב, איוב. כלומר, זה איוב מודרני. כן, היא קיים באמת איוב מודרני. עוד הפעם אנחנו עדים לזה שהוא בא, והרעים באים ומתווכחים איתו. אבל הפעם הרעים הם כומר, סוציולוג ופסיכולוג, שבאים ועונים, מתייחסים לדבריו, כאשר איוב הפעם אומר, אני אשם. כלומר, איוב מודה באשמה. הוא בא וטוען אני השם, והרעב, אליפז וחבריו, באים לשכנע אותו שפשוט מאוד אין אשמה. המושג של אשמה הוא מושג שעבד עליו הכלח, ופשוט מאוד אסור להשתמש בה. ומה אתה שונא את עצמך? למה משתמש לגביתך? איוב מתעקש באופן מוזר מאוד, עכשיו בדיוק כמו שאיוב המסורתי ניסה להגן על חפותו, על תרתו, איוב המודרני מנסה להגן על אשמתו, בעצם מנסה להגן על עצם הדבר הזה שקיימת אשמה, שאני יכול לדבר על אשמה. בני המודרנים באים ומתקיפים, מה פתאום? ואליפז בא ואומר, שם הפסיכולוג בא ואומר שזו כמובן, לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הדברים, אבל הביטוי אולי היפה מאוד של המחבר הוא שזה כמו הלכלוך שיש לך מתחת לציפורנים שלך, ככה היא גם אשמה, אתה צריך להיפטר מזה. או הסוציולוג בא ואומר שזו תוצאה, כמובן לא של המשפחה אלא של החברה ושל איזשהו השפעה בלתי נכונה שאתה הולך ומכניס לתוכך. וכמובן הכומר שהוא נכנע למתקפה המשולבת הזאת של פסיכולוגים וסוציולוגים, הוא בא ומוחק את כל מושגי האשמה, ואיוב הולך ומתבצר בעולה, אני רוצה לשמור על האשמה. ובאמת טייבי פה אומר לנו, אמת עמוקה מאוד, עד קשה מושג אשמה, מושג חשוב מאוד, יחד עם מושג הבושה, אלא שאני חושב שהיהדות, וזה אנחנו נראה גם כן בתנועת המוסר, איזשהו שלפעמים היא מתקיפה את אלו שהיא לא צריכה להתקיף, והיא מתייחסת בכפפות משי לאלה שבאמת כן הייתה צריכה להתקיפון. כמובן יש כאן איזשהו מושג מסוים שמצד אחד יש לנו במרות היהדות התייחסות חיובית וחשובה מאוד לפון, אבל יש לנו חוסר אימון. ולאור הדברים האלה שאינני יכול לפתח כאן, אני רוצה לסיים רק עם הערתו היפה של הרב סולובייצ'יק בעל התשובה, כשהוא מתאר לנו את נבל, איך שהוא נמצא במשתה היין והוא קם בבוקר, והנה הוא עומד שם בפני האמת הערומה, והרב סולובייצ'יק כותב, אחרי כל חוטא עוקבת אביגיל. אביגיל זה המצפון. לא תמיד נותן החוטא לאביגיל לפתוח את פיה ולומר לו כמה מיתות מרות. הרבה פעמים הוא אינו מבין כלל מה היא אומרת כשמדבר בעודו שקוע בליל השיכרון ובהמשך משתי היין. אבל כשאביגיל יודעת לכוון את הרגע של בצאת היין, ואז היא מתחילה לייסר ולומר את הדברים האלה, כי אז וימות לי בקרבו. אז חש אחותה לפתע כי אביגיל מחזיקה בידו, כי היא לופת אותו, כי היא זורקת מליבו, כי היא כרוכה על הכיבב, כי היא אינה נותנת לו מנוחה, כי יש בפיה בשורה איומה. הוא עצמו לא תמיד הוא מבין את הבשורה שבפי אביגיל, אבל יש לו בשורה. אבל על כל פנים, הבשורה של המצפון, למרות שהיא קיימת, הייתה תמיד נחשבת לבשורה פרובלמטית ביותר, שאנחנו צריכים לחבר אותה עם עוד משהו. העוד משהו הזה, ההתגלות תבונה, כל מיני דברים אחרים שכנראה צריכים לתקן אותם, באה לתת איזשהו מימד נוסף לאותו עולם פנימי חיובי שהמסורת המוסרית היהודית במשך כל הדורות ניסתה לחשוף.
האזנתם לדעתו של הפרופסור שלום רוזנברג. ערכה תרצה יובל, הביא לשידור דוד גוס.
חזיר עלה בידו בשר טלה, אמרה תורה, סליחה, כפרה וסליחה. מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על הקט כמה חמה. מראה בוודאי שהדוגמה היא לא רק מעניינת בגלל מי שמתכן לאכול חזיר ואכל חזיר, אבל הדוגמה מעניינת לגבי הצד השני, שהתורה דורשת כפרה מאדם שחשב שעשה מעשה לא נכון, שעשה עבירה, למרות שמבחינה פורמט לא עשה אותם. כן, אבא ונזכור שאילו הם הפרושים, נכון שאותם החכמים שהחוקרים אמרו עליהם שהם מעוניינים אך ורק בצד הפורמלי והמעשי של אדם ולא בעולמו הפנימי. זה מקרה מיוחד שאני הייתי קורא אותו, זה המקרה של האנטי שוגק. שהשוגק זה כשמישהו עושה מעשה מסוים בפעל, אבל כוונתו איננה איתו, הוא לא התכוון לזה. אבל מה יהיה דינו של האנטי שוגג, של אדם שהתכוון לעשות מעשה, לא עשה אותו? או מה יהיה האדם שבעצם משתעשע בכל מיני עירורים רעים, כל מיני מחשבות רעות, מחשבות של פשע? אנחנו יודעים אם כן שאין אולי מערכת כמו המערכת התלמודית שהדגישה כל כך הרבה את החשיבות של המעשה, של הכוונה, ואפילו שדנה על הכוונה בלבד, אפילו ללא המעשה. ובהמשך הגמרא, בנוסח השני של הגמרא, במסכת נזיר, דורש רבי יוחנן את הפסוק, כי ישרים דרכי השם וצדיקים וצדיק ילכו בהם, ורשעים יקשלו בהם, והוא מדגיש שישרים דרכי השם, פירוש הדבר אותה דרך, תחשב אצל עם אחד לעבירה, ואצל השני למצווה, לפי הכוונה שהתקנו בה. כלומר, יש כאן ללא ספק התייחסות ברורה לעולמו הפנימי, הרבה מעבר למה שאנחנו היינו אומרים, וכאן צריך לעשות צדק מסוים לעולמו הפנימי של חז"ל, אבל אני חושב שיותר מצדק. מפני שאנחנו דיברנו עד עכשיו על אלטרנטיבה מסוימת שכהנים, אבל בעצם קיימת אלטרנטיבה אחרת, אלטרנטיבה לחלוטין. ובאמת, כאשר בקניגסברג קאנט כתב את הביקורת התבונה המעשית ודן ברותחית היהדות, פחות או יותר באותה תקופה ישב בליאדי אדם אחר שהוא כתב ספר שני שידוע בפרטניה על שם התחלתו, והוא פיתח שם רעיון תלמודי שבמחשבה שנייה הוא מהווה מעין אלטרנטיבה לדרך אוטונומיה, ואת זה אני רוצה להציב בפניכם כדי שתוכלו לדון את עצמכם על זה, ובואו ונראה, אדגים את הדבר. הגענו עכשיו סוף סוף לדבריו של הרמב״ם בפרק ו'. הרמב״ם שאל שם שאלה, מי עולה על מי? הכובש את יצרו או החסיד? כלומר, מי עולה, מי מדרגתו של מי גבוהה ביותר? האדם שאומר, אני רוצה לרצוח אותו, אבל החוק מונע ממני שאני ארצח אותו, או ריבונה של עולם מונע ממני שאני ארצח אותו, או כתוב תרצח או מה שלא יהיה, לפי הנוסח שאנחנו רוצים לקבל, או מי שאיננו מסוגל לרצוח את הזולת. כן, מי מדרגתו של מי עולה על מי. כן, ללא ספק שיש לנו פסוק ידוע מאוד, שהרמב״ם מצטט אותו, אל תאמר, אינני רוצה לאכול חזיר, תאמר, אני רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא אסר עליי. סליחה אורה, אומר הרמב״ם, מפה באה דוגמה שהכובש את יצרו, העמדה ההטרונומית נוסח זה, שאנחנו נמצאים פה איזה מין עודה של הטרונומיה עכשיו מסוג חדש לחלוטין, היא בעצם עמדה צודקת. אבל הרמב״ם מלמד אותנו שאנחנו צריכים לחלק פה בין שתי מטרות. כשמדובר בדברים סמליים, פורמליים, אז אני צריך לומר שאני נשמע לחוק. למשל, אם חייל יבוא ויאמר, אני לובש את הכומתה, אז מותר לו לומר, ואולי הוא צריך לומר, שהוא לובש את הכומתה לא מפני שהכומתה של צמר היא מתאימה לו או הוא אוהב אותה, אלא מפני שהוא עושה את זה בתור חלק של המשמעת שלו למערכת הצבאית, שחושב שיש כאן איזשהו ערך מסוים בעצם האוניפורמיות, האוניפורמיזציה, או בקיומה של סמל מסוים שאני צריך ללכת ולבוש בצורה כזאת. זה נכון לגבי הכומתה. אבל כשזה נוגע לעמדה מוסרית, אין הדבר כך. כשנוגע לעמדה מוסרית, עשוי לומר שאני עושה את זה אך ורק מפני הישמעות לחוק. אני צריך להגיע למדרגה מסוימת שבו אני אפילו ארצה לעשות את הדבר הזה. כלומר, במילים אחרות, אנחנו עומדים פה בפני אלטרנטיבה לא קנטיאנית, ואני אדגים אותה באופן מאוד מאוד פשוט. בואו ונחזור אל הדגם ששמענו פעמיים. ניקח לנו דוגמה של אדם, גבר ואישה, לא חשוב, שאיננו מרמה את בן זוגו. ניקח לנו עכשיו, גבר איננו מרמה את בן זוגו. למה איננו מרמה? אז קאנט יבוא ולומר, אם אני איננו מרמה אותה בגלל שאני מפחד כל מיני מסקנות, בגלל שאני מפחד מהסקנדלים, בגלל שאני מפחד מהבעיות שיהיו אחר כך, אזי אני כמובן אני אוטונומי. אז למה אני צריך לא לרמות אותה? למה אסור לרמות אותו? מפני שאני צריך להישמע לחוק, לכלל נאמנות, לעיקרון הזה שאני צריך להיות נאמן, ואני צריך להבין מה הפשר של אותה נאמנות. עד כאן קאנט. הרמב״ם, וזה רעיון שחוות פיתח, אומר אלטרנטיבה. לא נכון. אני צריך להיות מעורב בצורה כזאת, שאני לא אעלה על דעתי אפילו את האפשרות של לרמות את אשתי. וזאת אלטרנטיבה לחלוטין שונה מאשר האוטונומיה הקנטיאנית. זאת אוטונומיה שמביאה לנו מצד השני. ובעקבות הרעיון הזה, וזה כאן רעיון מקראי כבר, אני אחר כך נגיד איכן הוא נמצא באופן מאוד פשוט, אבל בעקבות הרמב״ם ובעקבות התלמוד, אומר לנו, אנחנו קוראים בתניה, שהנה יש פה שתי עמדות, ויש העמדה לבינוני ושל הצדיק. האדם שזקו לחוק, כדי להתגבר על יצרו, זה הבינוני. מי אתה, פחות או יותר. אבל מי הוא אותו צדיק? זה האדם שהגיע לידי שינוי טוטלי של אישיותו המוסרית, והוא כבר באיזשהו אופן ביטל את היצר הרע שלו, שינה את היצר הרע שלו, והוא כבר איננו עושה את המעשה המוסרי, אך ורק בגלל שעומד עליו חוק כמו נבות שמוטל עליו ומכה אותו ואומר לו עשה, הדברים עכשיו נובעים מתוך פנימותו של האדם. ואותו אדם, אם כן, כבר הגיע למדרגה כזאת של אהבה, שאיננו לא מרמה, הוא איננו נאמן בגלל נאמנות לחוק, או בגלל נאמנות לחוזה שהוא חתם, אלא בגלל שלא יכול לעלות אותו, ולא רק את זה שלא יכול לעלות אל דעתו, אלא פשוט מאוד מפני שככה הוא אוהב. הרעיון הזה, זה בעצם הרעיון של הצדיק, שיש בזה ביטוי כאילו לשתי מדרגות. יש שם מדרגה הגבוהה של כפייה, של הכפייה הפנימית שיש באדם. כלומר, אנחנו מדברים על אוטונומיה ואוטונומיה כאילו כפייה חיצונית, אבל לא יש גם כפייה פנימית. אני כופה את עצמי בהתאם לחוק. זו מדרגה נמוכנות, וישנה המדרגה של הצדיק שאת היטפחה. וזאת המדרגה שבה אני הפכתי את עצמי כבר באופן כזה, שאפילו היצר רע כבר נהפך לחלק של היצר הרטוף. עכשיו, והמדרגה הזאת, האם אנחנו יכולים להגיע למדרגה הזאת, זו בעצם האידיאל החבדי, או האידיאל, הייתי אומר, מול האידיאל של קאנט, יש אידיאל אחר. והאידיאל הזה יש לו באמת מקורות רבות, מקורות רבים, ואביא דוגמה אחת שהייתה טריוויאלית, שהייתה ללא ספק מקור ללעג, לבדיחות רבות מאוד, אבל אם אנחנו נזכרים עכשיו, שבעשרת הדיברות כתוב לא רק לא תרצח ולא תגנוב ולא תינף, אלא כתוב גם לא תחמות. אז אנחנו רואים פה שהמקרא מעוניין, וללא ספק, אותם פעמים שהזכרנו קודם, מזכירים את הפירוש החזלי שיש השלכות מעשיות ללא תחמות. ההלכה נתנה פירוש מעשי ללא תחמות, כמו למשל שאני עושה פעולות באמות החוק כדי להעביר לרשותי דברים שאינם שלי, אבל למרות הכל אי אפשר פה לכפור בעובדה שלא תחמות, תחמות, הוא לא תתאווה, וחזל הבינו את זה, ולא, המקרא לא יצא מידי פשוטו, ודאי וודאי לא במקרא, וגם לא אצל חזל. ופירוש הדבר שיש כאן איזשהו עניין במציאות אחרת, שהגיע כמובן לסייע גם באלטרנטיבה לחב"ד, וזו הייתה תנועת המוסר שנתייחס עליה בהזדמנות אחרת, אבל בעיקרו של דבר אנחנו רואים כאן עד כמה יש איזשהו עניין לא רק במציאות קיצונית אלא במציאות הפנימית. עד כדי ככה שאנחנו עכשיו חוזרים לרעיון, אנחנו חוזרים לשיטה שמצאנו בימי הביניים, לאותה שיטה שמעוניינת במה שאני קראתי פסיכודרמה. היא לא כל כך מעוניינת במה שקורה בתיאטרון בחוץ. היא לא רק מעוניינת בזה שאתה תעשה, תצליח להעביר לקהל עפים איזשהו יצירה מסוימת, איזשהו מסר. אני מעוניין קודם כל בתיאטרון כמשפיע על השחקנים עצמם, כמשנים את השחקנים. זה מוסר אחר, וזה המוסר שאנחנו מוצאים אותו מאז המקרא, זה המוסר שבא לידי ביטוי בלט אצל איוב, בוידוי של איוב. נכון, כשהוא בא ומתוודה על המחשבות שהיו לו, על ההצצות שהיו לו, על המעשים שהוא עשה, ואנחנו רואים פה לפתע פתאום שאנחנו יכולים למצוא מה שהייתי קורא באופן מאוד מאוד פרוקטיבי אולי מוסר לסוליפסיסטים. כן, נתאר לעצמנו, העמדה הסוליפסיסטית זאת אותה עמדה, אם אתם רוצים, אקסטרוונטית, אם אתם רוצים, מטורפת של הפילוסופים שטוענים, אתם יודעים מה? אני לבד קיים בעולם. אתם כולכם רק חלום שלי, דמיונות שלי, תוכיחו לי שאומנם הדברים אינם ככה. יהיה לכם קשה מאוד להוכיח לי שלא נכון שאני קיים. אני, היה לי מורה פעם בפילוסופיה, לפני 300 שנה, שלימד אותי שאני קיים. זה היה דקארט. הוא לימד אותי ושכנע אותי שאני קיים, אני חושב שאני, לפיכך אני קיים. הוא לא הצליח לשכנע אותי שגם אתם קיים, לא המקליטים כאן ואפילו לא השומעים ברדיו. זה סוליפסיסטי. אבל עכשיו נשאלת השאלה, אם אני אהיה בעל עמדה סוליפסיסטית כזאת, האם ייתכן בכלל שר? הנה, המוסר הוא כנראה יצירה חברתית. אבל לפי גישתו של חב"ד, לפי גישתם של בעלי המוסר, ולפי גישתו של הרמב״ם, גם לסוליפסיסט גם יש מוסר. מוסר שלא מתעניין כל כך בתוצאות של המעשה, אלא מתעניין באיזה סוג של אישיות אתה יצרת. אני צריך להיות מוסרי, מפני שהאישיות המוסרית שלי היא בעצם המטרה האחרונה. וזאי אני נזכר בדברים ששמעתי פעם מבחור ישיבה, ושהם בעצם מהווים את האנטיטזה לדברים שאנחנו שומעים אותם יום יום, אולם ברוח קנטיאנית. ויש אנשים שאומרים דבר שמצוטט עד אין סוף, הדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות. כי נחשוב טוב מה פירוש רצופה. המרצפות לגיהינום סלולה, נכון, הדרך לגיהינום סלולה בכוונות טובות. האמת היא שלפי הגישה שאנחנו מאמינים כאן, לימד אותי אותו בחור ישיבה, צריך לומר בדיוק את ההפך. הדרך לגיהינום רצופה מעשים טובים, מפני שאם האמת, מה שהקדוש ברוך הוא שופט בסופו של דבר, אלו הם הכוונות, אזי יכול להיות שעשיתי מהם טובים, אבל הם היו בכוונות אחרות, כוונות לא נכונות, ואזי יכול להיות שהם מביאות אותי דווקא לאותו גיהינום. וכאן הצורך לדון לא רק על המעשה, לדון על המחשבה, היא ללא ספק אחת מנכסי צאן ברזל של המחשבה היהודית. אבל המהפכה הגדולה שבכיוון זה עשתה דווקא במסגרת אחרת במחשבה היהודית החדשה, זו במסגרת של תורת המוסר שקמה והתפתחה אז סוף המאה שעברה. כדי להבין את מלוא משמעותה של העמדה הזאת, אנחנו צריכים אולי לזכור שבשנים האחרונות, אפשר להגיד ככה, גם בדורות האחרונים, אנחנו היינו עדים להתקפה על המצפון ועל אותו פנימי מהכיוון השני. אנחנו כמובן ניסינו להגן על העובדה הטריוויאלית, אבל אין כמעט עמדה טריוויאלית שאתה לא חייב להגן עליה לפעמים, שבאמת היהדות מכירה או מתייחסת לעולם הפנימי של האדם. אבל אנחנו נזכרים מיד שאמרתי כבר בשיחתנו הראשונה, שראושנינק אמר, כתב בספר שתיאר את שיחותיו, האמיתיות או הדמיוניות עם היטלר, שוודאי יש בהם יותר מגרעין אחד של אמת, את דבריו של הצורר, המצפון הוא יצירה יהודית. ומעניין שהדבר הזה קיבל התקפה מכיוון אחר לחלוטין. והביטוי אולי הנחמד ביותר להתקפה זו נמצא בהצגה תיאטרונית של ארצ'יבלד מקלייש שנקראת J.B. השומע מיד ירגיש ש-J.B. זה פשוט מאוד ג'וב, זה איוב, זה איוב מודרני. כן, היא קיים באמת איוב מודרני. עוד הפעם אנחנו עדים לזה שהוא בא והרעים מתווכחים איתו. אבל הפעם הרעים הם קומר, סוציולוג ופסיכולוג שבאים ועונים, מתייחסים לדבריו, כאשר איוב הפעם אומר, אני אשם. כלומר, איוב מודה באשמה. הוא בא וטוען, אני אשם. והרעב, אליפז וחבריו, באים לשכנע אותו שפשוט מאוד אין אשמה. המושג של אשמה הוא מושג שעבד עליו הכלח, ופשוט מאוד אסור להשתמש בה. ומה אתה שונא את עצמך? למה אתה משתמש לגבי ידידך? איוב מתעקש באופן מוזר מאוד, עכשיו בדיוק כמו שאיוב הסורתי ניסה להגן על חפותו, על טהרתו, איוב מודרני מנסה להגן על אשמתו. בעצם הוא מנסה להגן על עצם הזה שקיימת אשמה, שאני יכול לדבר על אשמה. והנה המודרנים באים ומתקיפים, מה פתאום? ואליפז בא ואומר, מה הפסיכולוג, בא ואומר שזו כמובן, לא רוצה עכשיו להיכנס לחברים, אבל הביטוי אולי היפה מאוד של המחבר הוא שזה כמו הלכלוך שיש לך מתחת לציפורניים שלך, ככה היא גם אשמה, אתה צריך להיפטר מזה. או הסוציולוג בא ואומר, זו תוצאה, כמובן לא של המשפחה אלא של החברה ושל איזשהו הפעה בלתי נכונה שאתה הולך ומכניס לתוכך. וכמובן הקומר שהוא נכנע למתקפה המשבת הזאת של פסיכולוגים וסוציולוגים, הוא גם בא ומוחק את כל מושגי האשמה. איוב הולך ומתבצר בעובדה, אני רוצה לשמור על האשמה. ובאמת ג'י-בי פה אומר לנו אמת עמוקה מאוד, עד כמה שמושג אשמה מושג חשוב מאוד יחד עם מושג בושה. אלא שאני חושב שהיהדות, וזה אנחנו נראה גם כן בימת המוסר, הדגישו שלפעמים היא מתקיפה את אלו שהיא לא צריכה להתקיף, והיא מתייחסת בכפפות משי לאלה שבאמת כן היא צריכה להתקיף אותם. כמובן יש כאן איזשהו מושג מסוים שמצד אחד יש לנו במקורות היהדות התייחסות חיובית וחשובה מאוד למצפון, אבל יש לנו חוסר אמון. ולאור הדברים האלה שאינני יכול לפתח כאן, אני רוצה לסיים רק עם עתו היפה של הרב סולובייצ'יק בעל התשובה, כשהוא מתאר לנו נבל, איך שהוא נמצא במשתה היין והוא בבוקר, והנה הוא עומד שם בפני האמת, והרב סולובייצ'יק כותב, אחרי כל חוטא עוקב את אביגיל. אביגיל לא זה המצפון. לא תמיד נותן החוטא לאביגיל לפתוח את פיה, לומר לו כמה מיטות מרות. הרבה פעמים הוא אינו מבין כלל מה היא אומרת כשמדברת בעודו שקוע בליל השיכרון ובהמשך משתי עין. אבל כאשר אביגיל יודעת לכוון את הרגע של בצאת עין, ואז היא מתחילה לייסר ולומר את הדברים האלה, כי אז וימות ליבו בקרבו. אז חש אחותה לפתע כי אביגיל מחזיק בידו, כי היא לופפת אותו, כי היא זורקת מליבו, כי היא כרוכה על הכבף, כי היא נתנת לו מנוחה, כי יש בפיה בשורה איומה. הוא עצמו לא תמיד מבין את הבשורה שבפי אביגיל, אבל יש לו בשורה. אבל על כל פנים, הבשורה המצפון, למרות שהיא קיימת, הייתה תמיד נחשבת לבשורה פרובלמטית ביותר, שאנחנו צריכים לחבר אותה עם עוד משהו. העוד משהו זה ההתגלות, התבונה, כל מיני דברים אחרים שכנראה צריכים לתקן אותם, באה לתת איזשהו מימד נוסף לאותו עולם פנימי חיובי שהמסורת המוסית היהודית במשך כל הדורות ניסתה לחשוף.
העזם להרצאתו של הפרופסור שלום רוזנברג, ערכה תרצה יובל, הביא לשידור דיוויד גוס. ההרצאה לא תשודר בשידור שני היום ב...